חוזר לסוף פרק שני. סוף פרק שני. דיברנו על קריטריונים לבדוק אדם. שני קריטריונים לבדוק אדם. מצוות, מעלות המידות ומעלות השכליות. מצוות, מעלות המידות ומעלות השכליות. כמה אדם חכם זה מדד. האם זה מה שקובע את כל האדם? לא. יש חכמים הם להרע. יש חכמים בפסח, אנחנו אומרים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, והשני מה יצר להיות כנגדו? טיפש. או אחד צדיק ואחד רשע. לא, אחד חכם ואחד רשע. הכוונה היא חכם זה חכם להיטיב, ורשע זה חכם להרע. אז מעלות השכליות. יכול להיות הרבה מעלות שכליות, אבל הוא עושה בהם רע. מעלות המצוות, ולכן הרמב״ם דן, איפה המצוות? אומר הרמב״ם, המצוות, החלק המרגיש, ומתעורר, לא נחזור. אבל מעלות המידות, שם היינו, ואני רוצה לחזור על זה, סוף פרק שני. מעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו. החלק המרגיש, בזה העניין, אינו רק שמש לחלק המתעורר. החלק המתעורר, אמרנו, בואו נחלה עוד פעם, על הציור המוזר שלנו כל פעם. צריך להצמיד לציור הזה עוד תמונה כזאת של זה עם הקרניים, עם זה שלא כל פעם נצטר לצייר.
מה? מה? גיסי סופט.
מה?
גיסי סופט.
כן, אז יש לנו פה את החלק הזן, אמרנו לא, אי רצוני. אחר כך חלק המרגיש, מרגיש וחמש חושים, ואחר כך החלק הנפשי, השכל, החלק השכלי לפי הרמב״ם, חלק המתעורר, למעשה זה רצון ורגש, והחלק המדיניון. זה החלקים. אומר הרמב״ם, איפה נמצאים המידות? מעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו. חלק המתעורר לבדו. רגש, שום את זה פה. רגש ורצון, שיותר ברור לא בנוע פה בתוך רגש ורצון. איזה מידות תלויות למשל ברגש?
כעס.
מה?
כעס,
רגשות, כעס, קנאה,
כעס.
מה?
חסד, רחמים, אהבה.
גם חסד, אתה אומר, זה רגש? כן. זה גם רגש, זה רגש פלוס רצון.
שניהם.
מה?
גאווה, כבוד.
גאווה, זה קצת קשור גם לדמיון באמת, זה נכון, גאווה היא דמיונית, אבל לא בדיוק רגשות. כן, בעיקר כעס, כעס, נראה, זה, כן. יש לנו שמחה. שמחה זה מידה טובה. רגש? בוודאי שזה ברגש. יש לנו גם. מה?
עצב.
עצבות, נכון. גם עצבות, שמחה, אז יש לנו עצבות. עצבות זה ברגשות, כן. אז כל אלה הרגשות. אומר לנו הרמב״ם, מעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו. איפה הרצון כאן? החלק המתעורר לבדו, וזה הרצון. חלק הרצון, מפני שזה נשלט על ידי הרצון. כשאדם כועס, אפשר לומר לו, תפסיק לכעוס? כשאדם בעצבות, זה יותר קשה לו, תפסיק להיות עצוב. אבל אני כזה, אני עצוב עכשיו, מה אני יכול לעשות? טוב, אספר לו שתי בדיחות, הוא יעלה מהעצבות שלו, יעלה ל... כן, אפשר להשתחרר. זה נתון לשליטה של הרצון. ובהחלט גאווה זה רגש שבא מתוך רצון לגאווה. ולכן המידות... והחלק המרגיש אבל בזה העניין אינו רק שמש לחלק המתעורר. אז זאת אומרת, מה זה החלק המרגיש? חמשת החושים. אז איך חמשת החושים הם שמש לחלק המתעורר? מתי אדם, בוא נגיד, איך אדם אוהב? איך אדם אוהב? אסור לאדם שישא אישה עד שיראנה. נו, מה זה? איזה שותפות יש פה?
שותפות של רגש,
חוש הראייה. הוא רואה אותה בראייה עד שיראנה, ואז מתעוררת בו אהבה, והוא יכול להתחתן איתה. כן, אז השמש, אבל הראייה מעוררת, רק גורמת אהבה, היא שמש לאהבה. וכמובן, לקנאה, לשנאה, כל זה, הרגשות, אדם רואה, אדם שומע, כן. כן. מעלות זה החלק רבות מאוד בזהירות, כלומר יראת חטא. עכשיו מגיע פה פרק שאנחנו אי אפשר, זה הרמב״ם, זה עברית ועברית מתורגמת, בקיצור זה הרבה דברים שנראה אותם עוד בפרק ד' בכלל, אבל קצת נזרום מזה. זהירות, כלומר יראת חטא. יראה, פחד. פחד זה רגש או לא רגש?
פחד.
פחד. מה?
הדמיון הוא מביא את הרגש.
הדמיון מביא את הפחד. הפחד הוא נגרם על ידי הדמיון. אז גם הדמיון הוא שמש לרגש. הוא גורם לזה. אבל זהירות, כלומר יראת חטא. הנדיבות. נדיבות זה חסד. יושר, יושר זה לכאוב כאב של מישהו, להצטרף לשמחה של מישהו, זה יושר. ענווה, שפלות, הסתפקות, כל אלה, לא נרחיב בהם, נרחיב בהם יותר בפרק ד'. והוא שכרוך חמים עשירות, ההסתפקות, והוא שכרוך חמים עשירות. ואומרה, זה עשיר השמח בחלקו. וכל זה, דוגמאות למידות, כן. גבורה. גבורה היא מידה, לזכור, גבורה היא מידה בנפש. זה לא גבורה פופאי, תאכל תרד, לא? מה זה פופאי? אתם לא מכירים גם? מה? אוכלים ככה, ההגדה אומרת, לא? שפופאי אוכל תרד זה נראה. כן או לא? אני לא מכיר אותו. מה חברים? אני שומע מפי השמועה אמרו. אני לא... לא היה חבר שלי, פופאי הזה, כן? מה אתה אומר ישראל? לא כאלה בורים? אבל אני כבר זקנתי וסבתי, זה לא, חבר'ה, לא הייתי בתקופה. איזה דברים עתיקים שהזקנים יודעים אותם, טוב, בסדר, כן. כן, הגבורה. אז הגבורה זה לא גבורה בזה, זה גבורת הנפש. טוב, ערך אפיים מגיבור. לא, טוב. שולט ברוחו מלוכד עיר. טוב, ערך אפיים, עוד פעם, גיבור, שם הכוונה גיבור, גיבור, גיבור. טוב, ערך אפיים גיבור. ערך אפיים זה מידות בנפש. ההוא גיבור, מה שנקרא נמר של נייר. גבורה, חיות, כזה, אם ראיתם פעם, הרים. אתה ברגע אחד אתה מוריד אותם. איפה? כי אין להם ביטחון עצמי, אין להם את הרוח הפנימית. זה הגבורה, הגבורה היא גבורה פנימית. לעומת באמת גיבורים שלנו, גיבורי ישראל, גיבורים זה של דוד המלך. גיבור או לא גיבור? גוליאת, כולם נסים. דוד המלך רץ לקראתו, כמו ששוב, עם מה? חמישה חלוקי נחל. זה הפקרות. חמש, אבל כמו שאני אומר תמיד, היום חייל יוצא לקרב עם כמה מחסניות, מה? חמש מחסניות לפחות, חמש, שבע מחסניות, תלוי במה. חמש מחסניות שכל אחת 29 כדורים, 150 כדור כמעט, לפעמים גם 180, אז חיילים צריכים לזה, והוא זה עם חמישה חלוקי נחל. ו... יש איזה שיר כזה, פגע לו בול במצח, לא? אבא פוני, אתם רואים שאני לא זוכר פה, טוב.
טוב. אבל בכל זאת מצטייר תמיד, כאילו
גיבור, זה תמיד מצטער בצורה חיצונית.
אנשים לא מבינים מה זה גבורה. מי שמכיר אנשים גיבורים, הרב ציודה, היית דוחף אותו, הוא היה נופל. לא, לא כך, אבל הוא לא היה... אני הכרתי אותו בן 75. אני עוד לא בן 75, ואני הכרתי אותו בן 70, כשהוא היה בן 75. אבל היה גיבור ברוחו. איזה גבורה, ללמוד מה זה גבורת רוח. קצת למדתי ממנו. כל פעם שם סיפרתי לכם איפה להרגיש גיבור, אנשים גדולים. ואני בא, אתה בא אליי בחרב וחנית, ואני בא אליך בשם, בשם אלוקי, אלוקי מערכות ישראל, שחרפת. היום הזה, סגיחה שבידי, ונאום של דוד המלך, איזה נאום גבוהה של ילד קטן, נער, בחור, מול גוליית ענק, ואיך אומר לו שאול, הוא איש מלחמה מנעוריו, ואתה לא... אתה, מאיפה אתה? זה כמו שאני אומר תמיד, דוד רואה, זה ממש האימות. שאול אומר, מי זה גיבור? גוליית, הוא גיבור, יש מלחמה מנעוריו. ודוד עונה לו במטבע שלו. דוד עונה לו, מה אתה חושב? אתה רואה אותי ככה? אני מתקליסט, מה אני כזה קטן, אבל אני מתקליסט, מה אתה חושב? אני גם את הארי, גם את הדוב, וכאבדיך. אני כבר יש מלחמה, מה זה ניצחתי? אם אתה מבין שגבורה זה ככה, אז אני בסדר, הבנתי. אז אני עונה לך במטבע שלך. ואחר כך, אבל בפועל, איזה גבורת נפש. אני צריך לשתף אתכם שכילד, די פעם הייתי קורא את האחרונה, שהייתי מגיע לפרק הזה, הייתי במיוחד קורא, וקורא ושונה עוד פעם ושונה עוד פעם, והתרגשות עצמה את ה... עמידה של דוד המלך מול גוליית, הייתי קורא בדמעות את ה, את ה, כילד, בדמעות את העמידה, איזה גבורה, איזה, כבוד ישראל, כבוד, הייתי, מרגש אותי עד עמקי נפשי את כל ה, לראות את דוד המלך כגבור, פשוט, ועד היום כשאני קורא את הפסוקים האלה, אני מתרגש איזה מלך היה לנו, איזה מלך. דוד מלך ישראל חי וקיים, בעזרת השם וקרוב, זהו. כן. פחיתות זה החלק, היא לחסר מאלו ולהוסיף בהם. פחיתות זה החלק. מידות, כאן החידוש הגדול של הרמב״ם, יבואר בפרק ד'. יש מעלות המידות ויש פחיתות המידות. אז מה זה פחיתות המידות? אומר הרמב״ם, לחסר או להוסיף. ללמדנו כבר רומז לנו על מה, על הדרך ולמדנו. אמצע, לחסר או להוסיף, לא משנה לאיזה צד, כל שינוי הוא פגם במידות הטובות האלה. החלק הזן למדמה לא יאמר לו, לא אמר לו, על פחיתות, יאמר שהוא זן על יושר או על בלתי יושר, כמו שיאמר איש פלוני עיקולו טוב או בטל עיקולו, או נפסד דמיונו, מדמה על יושר, אין לו זה לא מעלה, אבל פחיתות, ככה. זה מה שרצינו לזוכר. פרק שלישי. עכשיו, עד עכשיו עברנו בזריזות בפרק שני, אמרו הקדמונים, בחולי הנפש. חולי הנפש של ימינו. מה זה חולי הנפש? אנחנו מכירים כבר את כל חלקי הנפש, איזה חלק משתלט ומוביל דמיון. חולי הנפש זה הפרת האיזונים שבין חלקי הנפש השונים, הדמיון שולט, לפעמים גם הרגש שולט, אבל זה, אבל באמת חולי הנפש הוא חוסר איזון לא רק בשליטה של הדמיון, גם בשליטה של הרגש, גם בשליטה של הכל, כל הדברים, כשדברים לא באיזונים נכונים, אז זה חולי הנפש. אמרו הקדמונים, כי יש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי. איזה משפט מסובך, מסוכן המשפט הזה. למה? משפט תמים, הכל בסדר. תכף נראה ברמב"ם מה ההבדל. עוד פעם אני קורא, חברים יקרים, אמרו הקדמונים, כי יש לנפש בריאות וחולי. כמו שיש לגוף בריאות וחולי. דרך מי זה הקדמונים? פילוסופים. קדמונים פילוסופים. ב- כמו שאמרנו, הרמב״ם לא רוצה להחריף את ה... הנה, הוא מביא פה אפילו המפרש הזה, אמר משה, מן הידוע שיש לנפש, מאמר הפילוסופי, שיש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי. אז זה מאמר הפילוסופי, אמרו הקדמונים הפילוסופי, בריאות וחולי. נחזור ונתאר קצת לפי הפילוסופים, זה נפש האדם לפי הרמב״ם, יש לנו נפש לפי הפילוסופים, משתמש בו בשלושה צבעים להמחיש את זה המחשנו את כוחות הנפש. אמרו הפילוסופים, זה כוח אחד, זה כוח שני, וזה כוח שלישי. שלושה כוחות שמניעים את העולם, אין קשר בין כוח אחד לשני, ואין זה. כשיש פגם באחד מן הכוחות, האדם בנוי משלוש מדרגות, הבהמה בנויה משתיים, והצמח בנוי מאחד. כשיש חולי בין באחד בחלקי הנפש, מה יש לעשות לפי הפילוסופים? יש מה לעשות? אין מה לעשות. מדוע? כי אין אפשרות שכוח אחד ישפיע על השני. כי מדובר בשלושה מקורות אנרגיה ממקומות שונים. יש נפש, הנפש הצומחת, נפש החיונית ונפש נפשית.
זה לא ראש
הרופאים? מה? ראש הרופאים זה גם הפילוסופים. הפילוסופים, בעצם הרמב״ם מביא את ראש הרופאים, וזה אני רוצה להשתדל. שאלה, יש תיקון או אין תיקון? אין תיקון. פגמי הנפש, אין תיקון בפגמי הנפש. אין תיקון בפגמי הנפש.
הבנתי
למה
אפשר
להתקן בחלק אחד נקודתי. מי יתקן אותו? מי יתקן? כה אמר ארכימדס, תנו לי נקודת אחיזה מחוץ לכדור הארץ, ואני ארים את כל כדור הארץ. למה? יש בגני ילדים, יש לפעמים נגנדה כזאת, עולה ויורדת. מה צריך, חייב להיות באמצע? ציר קבוע, כדי שיהיה לנו. אם הנגנדה, הציר נשבר או משהו, אז ילדים מנסים, מתיישבים, פה אחד מתיישב, אבל זה לא עובד. מדוע? זה עקרון המנוף. עקרון המנוף. כדי לעשות מנוף, צריך נקודת אחיזה, ואז המנוף נשען עליו ונותן מנוף. צריך, אין לנו ג'ק להרים את הרכב, אז מה עושים? אז מביאים איזה מוט ברזל חזק מאוד, שמים אבן על הזה, ומכניסים את ה... שמים בלוק ליד המכונית, ולוקחים את המוט הארוך, שלושה מתיישבים עליו בצד אחד, האבן משמשת נקודת אחיזה, ואז המכונית יכולה להתרמם, אבל אחרת אי אפשר לראות מנוף. תנו לי נקודת אחיזה מחוץ לכדור הארץ, ואני ארים את כל הכדור, אני אעשה מנוף גדול, נניח על נקודת אחיזה, ואז אני אוכל להרים את כדור הארץ. כמו אמר ארכימדס, לא ידעתם, ידעתם, לא חשב, העיקר עכשיו אתם יודעים, אפשר, אצלנו בישיבה, עובדים דברים מאוד כלליים, תורה מחרון, לא ארכימדס, מה, יודעים מה. אז כדי לתקן נפש, צריך נקודת אחיזה בחוץ. בלי נקודת אחיזה מבחוץ, אי אפשר לתקן. אז אם אחרת הנפשות בקומה, בקומה, אין מה לעשות, אין מה לתקן. לעומת זאת כאן, איפה נקודת האחיזה? נפש אחת. נפש אחת היא ממנה יוצאים כל הכוחות. אתה מחזיר, דיברנו על תיבת נוח, להחזיר את הכוח אל הנפש. הנפש היא האבא של כל הכוחות, מתקנים ויוצאים חדש עוד פעם. תיבת נוח, כן. אבל לפי הפילוסופים, עכשיו נתרגם את המשפט. אמרו הקדמונים, הפילוסופים, כי יש לנפש בריאות, בריאות וחולי. תסבירו לי, לפי הפילוסופים, מה זה בריאות וחולי.
יש נפש בריאה, יש אדם בריא.
איך הוא בריא? איך הוא בריא?
נולד.
נולד בריא. יש חולי? נולד חולי. לפי הפילוסופים,
בריאות החולי נולד בריא ונולד חולה. כי אם הוא לא נולד בריא,
אז הוא לא יוכל להיות אף פעם. נו, איפה אנחנו מוצאים את השיטה הזאת? בכוזרי? נו, מי שנולד קושי, הוא קושי, אין מה לעשות, הוא לא יתוקן. מי שנולד פילוסוף, הוא נולד פילוסוף, הוא צריך להיוולד פילוסוף. אם לא ייוולד פילוסוף, הוא לא יהיה פילוסוף לעולם, אי אפשר. כי אין תיקון, אין שינוי בנפש.
אבל יש מחלות גופניות שאין נוצרות אחרים.
זה מחלות גופניות, אבל אמרו כי יש לנפש בריאות וחולי, לא בגוף.
כמו של הגוף.
כמו של הגוף, לגוף, מודיעים הפילוסופים ודאי שאפשר לתקן, נכון. אבל בנפש יש בריאות וחולי, אבל זה לא אותה בריאות וחולי כמו לגוף. כי הגוף, אדם נחתך מסכין, שם פלסטר, שם קורי עכביש, שם... אתם יודעים שקורי עכביש זה עוזר? סימן שין קף, ובסוף סימן שין קף, תקראו בה... תראו שקורי עכביש, זה עוצר דם, עוצר את הדם, אז תנסו פעם, אפשר... או לא ניסיתם, אתם רואים, תנסו.
איך הרמב"ם לגוף?
הוא מדמה בדמיון שהוא באמת לא שלם. בגוף, אדם נחתך, הגוף מרפא את עצמו. בנפש אין, בנפש... אמרו הקדמונים כי יש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי. נכון, זה דומה, אבל זה לא, גם לגוף בריאות וחולי, גם לנפש. לנפש, בריאות וחולי זה מי שנולד בריא או נולד חולה. בגוף יש גם תיקון. כן.
אז למה זה כן דומה?
שיש בריאות ויש חולי. יש מצב בריא, יש בריאות, יש חולי, יש שני מצבים. כמו בגוף יש שני מצבים, גם בנפש יש שני מצבים, בריאות וחולי. או בריאות הגוף, שתהיה תכונתה או תכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהם תדיר הטובות והפעולות הנאותות. וחוליה, שתהיה תכונתה או תכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהם תדיר הרעות והפעולות המגונות. וכאן אנחנו מגיעים עוד פעם לעוד ציור שחייב ללכת איתנו. רק לידיעה, אולי נקפוץ לרגע לפרק ו'. עד שנגיע לפרק ו' ונקפוץ. ילדים, כשהם קוראים ספר מתח, אז כן, פרק ראשון, פרק שני, בסוף, קודם כל הם קופצים לפרק האחרון כדי לראות מה בסוף, happy end. חוויתם את זה או שאתם לא חוויתם, כן? אז אנחנו עכשיו קופצים לסוף של הרמב״ם לראות מה הרמב״ם אומר לנו בסוף, כמו ילדים. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אבל מי שעושה המעשים הטובים החשובים, הוא עושה אותם, הוא מתאווה אל הפעולות הרעות ונחצף עליהם, יכבוש את יצרו, ויחלוק עליו בפעולותיו, על מה שיראו אליו כוחותיו, את אהבתו, תכונת נפשו, ויעשה הטובות, והוא מצטער בעשייתם וניזוק. דימוי. נו, מה, על איזה בן אדם מדברים כאן? מושל בנפשו. מה זה מושל בנפשו?
אין לו יצר הרע.
מה אומר רמב"ם? המושל בנפשו, עושה המעשים הטובים, הוא מתאווה אל הפעולות הרעות. ונחשף עליהם, יכבוש את יצרו. ויחלוק עליו בפעולותיו, על מה שיראו כל כוחותיו, ותעבוד תכונת נפשו. תכונת נפשו מושכת אותו להרע. אבל הוא מושל בנפשו, וכובש את יצרו, ועושה דברים טובים. ויעשה הטובות, הוא מצטער בזיעתה, וניזוק, הוא מצטער בזיעתה. זאת אומרת, יש לו יצר הרע, אבל הוא מתגבר על היצר הרע. מה הוא לא מתגבר על היצר רע, אבל הוא לא יכול לתקן, הוא לא יכול לתקן, כי הוא פילוסוף. אבל החסיד שנמשר בפעולתו הרמה שתראה אותה, אבל הוא תכונתו, חסיד הוא באמת מי שאין לו יצר רע, לפי הפילוסוף, איך יכול להיות שאין לו יצר רע? איך אמרנו? כי כך הוא נולד בלי יצר רע, כן. החסיד נמשר בגולתו ויעשה הטובות והוא מתאווה ויראו. בהסכמה עם הפילוסופים שהחסיד יותר חשוב, יותר שלם מן המושל בנפשו. ברור. עכשיו למה לא פונים? למה הפילוסופים?
זו לא הגדרה שלה מחסיד.
שמה?
זו לא הגדרה ההפוכה מחסיד שהגיעה
גוזרי?
שהחסיד הוא
המושל
בנפשו?
כן, זה מושל בנפשו, זה קצת באופן שונה. המושל בנפשו של הכוזרי זה שולט על כוחות הנפש, מכוון את כוחות הנפש. מושל על כל כוחות הנפש, נותן לכל כוח את מה שמגיע לו, כמו שהוא מתאר שם במאמר השלישי. אבל כאן הרב אומר מושל בנפשו, הכוונה היא כובש, כובש את נפשו, מושל בנפשו, כובש את יצרו. זאת אומרת, בפעולות, ברצון, יש לו רצון רע, אבל בפעולות הוא עושה טוב, כי הוא כופה את היצר. הוא מתקן, הוא לא מתקן. האם יש דרישה מהמושל בנפשו, רב מוישל, נו נו, בוא תהפוך להיות חסיד, אין דבר כזה, לא יכול להיות, הוא מושל בנפשו, יש לו יצרה, הוא לא יכול. כן, אז כמה עם הפילוסופים וכו', טוב, פה הרמב"ם עושה קצת ניסיון לזה, נחזור לפרק ג' שלנו. ועכשיו נחשום עוד פעם, משתמש, אף פעם לא השתמשתי בשני צבעים, עכשיו אפשר להשתמש בשני צבעים. אומר הרמב"ם, יש לפנינו כבר חילקנו פעם דבר דומה, באמת בקוזרי, חילקנו כוונתך רצויה ומעשך לא רצוי, מעשך לא רצוי. נראה ברמב"ם בפרק שלישי, בריאות הנפש היא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהם תדיר הטובות והפעולות הנאותות. וחוליהו שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהם תדיר הרעות והפעולות המגונות. כלומר, יש תכונה ויש מעשים. תכונות, יש נפש עם תכונות טובות, זה גורם למעשים טובים. יש תכונות רעות, תכונות רעות שהן הגורמות למעשים רעים. כלומר, אם אנחנו מתקנים את מה אנחנו צריכים לתקן, את התכונה, לא לתקן. אז נכון, יש בשם החינוך, מצווה תזיין, משפט פחות או יותר, כפי שמצטטים אותו, אחרי המעשים, משכו הלבבות. לפעמים כדי לתקן את התכונה, אני צריך להרבות במעשים, ואז התכונה מתקנת. אבל השאיפה היא לא לתקן את המעשים, אלא לתקן את התכונות. בזה, אם נזכר, הבדלנו בין... זה המידות, בדיוק. התכונות זה המידות. המידות הטובות זה תכונות טובות. המידות הטובות גורמים למעשים טובים. בזה הבדלנו, אם אתם זוכרים, בתחילה חילקנו לשלושה מעגלים. המעגל שבן אדם מנדבאי נמייבי חסידה. נקיימי לידי נזיקי, נקיימי לידי ברכות, נקיימי לידי אבות. שלושה מעגלים. לזכור את המקור בגמרא, תמיד המקורות. נקיימי לידי ברכות, זה בדברים שבן אדם למקור. נקיימי לידי נזיקי, נקיימי לידי אבות, בדברים שבן אדם לעצמו. הקשנו, כשאתי אז קושייה, מה זה מלידי נזיקין? מה זה מלידי נזיקין? זה לא להזיק לחברה. לא להזיק, כי זה קצת תשלם, תפצה אותו, זה מלידי נזיקין. לא לגנוב, לא להזיק, לא להשוג, לא וכו'. זה מלידי נזיקין, בין אדם לחברו. אז מה זה דברים שבין אדם לעצמו מלידי אבות? לא להתגאות. לא להתגאות על מי? על הפרפרים, על הג'וקים, על היתושים. לא להתגאות על מי? על חברו. חסד. חסד עם מי? עם עצמו? כל אדם עושה חסד עם עצמו. אבל חסד זה עוד פעם, חסד עם חברו. אז עוד פעם נפלנו במעגל שבין אדם לחברו. מה ההבדל בין זה לזה? בנזיקין. סליחה שאני אומר, אני אומר בגסות קצת, לא אכפת לי. ממה לא אכפת לי מה... מה? מהכוונה, מהתכונות, לא אכפת לי. אדם מת להזיק, בפעד הוא לא מזיק. כל פעם שהוא רואה את המכונית של חבר שלו, נתת לו לנפס את השמשות, לשרוף אותה לזה. הוא לא נוקף אצבע, לא עושה שום דבר. הוא נזר במילידי נזיקים. אני לא שואף, אני שואף כמובן, נתקן גם את התכונות הפנימיות, אבל לא בזה תלוי הנזיקים. הנזיקים תלוי במעשים. מה שאין כן בן אדם לבין עצמו, זה תלוי בתכונות הפנימיות של האדם, בתכונות האלה של האדם, וזה כל האדם. כן, אז עכשיו אני קורא עוד פעם את הרמב״ם, כי זה דבר שחוזר בכל הפרקים כולם, צריך לראות אותם גם בהמשך. עוד פעם, מה ההבדל, גם פרק ו', מה ההבדל בין המושל בנפשו לבין החסיד? המושל בנפשו זה מהתכונות שלו רעות, אבל במעשים הוא קופט, יצרוב, עושה מעשים טובים. אז הוא כמו מילי דנזיקין, אבל הוא לא תיקן את עצמו, זה לא במעגל שבין עצמו, זה בן אדם לבין עצמו. החסיד, יש לו כבר תכונות טובות, אלא שוב, לפי הפילוסופים, צריך להיוולד חסיד, ואם הוא נולד בעל תכונות רעות, לא יעזור לו שום דבר, הוא יכול להגיע מקסימום לדרכת מושל בנפשו. נראה, קודם כל נקרא עוד פעם בפרק שלישי, אחר כך נקרא בפרק רביעי, ונראה שוב את היסוד הזה, כל הזמן לחשוב לפי היסוד הזה. בריאות הנפש היא שתהיה תכונתה או תכונת חלקיה. וכמו שאמרת, מה זה תכונתה? המידות שלו. תכונתה או תכונת חלקיה. תכונות שתעשה בהם תדיר הטובות והפעולות הנאותות. מהתכונות וחוליהו שתהיה תכונתה או תכונת חלקיה. תכונות שתעשה בהם תדיר הטובות והפעולות המגונות. נעזוב את בריאות הגוף ונעבור לשנייה לפרק ד', ממש תחילת פרק ד', המעשים הטובים. המעשים הטובים הם המעשים השווים הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע, האחת מהם תוספת והשנית חיסרון. על איזה רמה מדבר פה הרמב״ם? המעשים הטובים הם המעשים השווים. על הרמה המעשית, אומר הרמב״ם, מה זה, איך אני מגדיר מעשים טובים, אומר הרמב״ם, איך אני מגדיר אותם? זה מעשים ממוצעים, והמעשים הרעים זה מעשים קיצוניים. הקיצוניות הזאת או לקיצוניות הזאת, זה הגדרה, אבל הרמב״ם מדבר על הרובד הזה של המעשים, המעשים הטובים והמעשים הרעים. אבל והמעלות זה מעשים טובים, אבל המעלות הם תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות. אז עכשיו הרמב״ם הולך לדבר על מה? על התכונות. התכונות הם התכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות, אחת יתרה ואחרת חסרה. זה בתכונות וזה בתוצאות של התכונות. הגדרה לשניהם אותה הגדרה, שזה מעשים ממוצעים, תכונות ממוצעות, תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות, אחת יתרה ואחת חסרה. מן התכונות האלה התחייבו הפעולות. מה?
מעלות זה מידה מתוקנת?
מעלות זה מידות מתוקנות, בדיוק. זה אומר הרמה
עוד עם
מה?
תכונה טובה יכולה להיות
רעה, אז מעלה מידה ממוצעת. מה זה תכונה טובה יכולה להיות רעה? אם היא טובה, אז יותר מידה, זה יותר מידה, זה כבר לא ממוצע.
זה במעשים, זה לא בתכונה.
זה תכונה, רק בלי מעלה.
תכונות טובות זה תכונות ממוצעות, אותו דבר, ממוצעות. תכונות ממוצעות, זה תכונות ממוצעות, פה זה קיצוני, יש שני קיצוניות. בקיצוניות זה רעות, זה קיצוניות. קיצוניות, אחת מהקיצוניות, לא ממוצע. ושוב אומר, מהתכונות הם התחייבו המעשים. המעשים באים מתוך תכונות. זה דבר פשוט גם. מעשים שבאים לא מתוך תכונות. תכונות, נחזור. בואו נתרגם. תכונות. תכונות שווה מידות. תכונות מידות. מידות ממוצעות. מן התכונות האלה יימשכו המעשים. המעשים שהם ממוצעים. שהם, כמובן, המידות, זה ממוצעים, זה טובים. זה לא בדיוק מקביל. אבל התכונות המידות מביאות לגורמות למעשים. כמו שאמרנו, לתקן זה לתקן את התכונות, לא לתקן את המעשים. מי גורם לתכונות האלה לצאת במעשים? איזה כוח צריך כדי לקחת את התכונה ולהוציא אותה לכלל מעשה.
רצון.
רצון. זה חלק המתעורר. ולכן אומר לנו הרמב״ם שהמידות הטובות הן בחלק המתעורר. זה רגשות, רגשות, רגש ורצון. אבל הרצון הוא שגורם לרגש לצאת אל הפועל. גורם לרגשות הטובות לצאת אל הפועל. אם זה חסד, אם זה רחמים, אם זה אהבה, אם זה קינה, אם זה במלחמה, צריך שנאה, צריך נצחנות, אומר הרמב״ם, כדי לצאת לקרב, אחרת לא תצליח להרוס את האויבים שלך. אז לכן בעצם המידות הטובות משולבות מרגש ומרצון, כי הרצון הוא שמוציא את המידות האלה מן הכוח אל הפועל. ומה קורה כשבן אדם עושה מעשה טוב, אבל בלי רצון? דוגמה של אדם עושה מעשה טוב בלי רצון. יש לי פה, נגיד, 10 שאין לי, אבל יש לי 10 שקלים בכיס, יש לי גם טישו. ואני הולך ברחוב, יושב, שוכב אני, עם כזה שטיח לידו, וזורקים, למה הוא שם שטיח דרך אגב? כדי שהכסף לא יתגלגל, כי על השטיח הוא נבלע, הוא לא מתגלגל. כאילו מתוי שיטות, יכול להיות שבסוף תבחרו מקצוע מכניס מאוד, אז אני יודע, זה לא שיטות, זה שם שטיח. וזורקים לו על זה, ואני עובר, ובדיוק אני צריך לעשות מחילה מכותכם אפצ'י, אז אני מהר מהר מוציא את הטישו, וממשיך ללכת, ויחד עם הטישו נמשך לי 10 שקלים, ונפלו בדיוק על השטיח של העני. מעשה, עשיתי מעשה, חסד, אבל עשיתי אותו. בלי רצון, בלי רצון, זה בעצם לא במידה טובה. אז אם אדם אומר בדיעבד, איך אומר יצחק אבינו על הברכות של יעקב, ברכי חברי מה יקר ביראיך, גם ברוך יהיה, בסדר, נתתי לו את הברכות, בלי רצון, עכשיו אני מצרף את הרצון, גם ברוך יהיה. איזה נס שיצחק אבינו נתן בסוף את הרצון ליעקב. תארו לעצמכם איפה היינו היום עם... אם אסב היה בסוף מקבל את הברכה, וואלה וואלה. גם בלי שהוא קיבל את הברכה, תראו מה הוא סוגל לעשות. אם היה מקבל, מי יודע מה. כן, אנחנו רק, למה הדגשתי את הכל? כי אנחנו עובדים על ה, בעצם על שני הרבדים. לא רק על הרובד של המעשה, אלא לתקן את המידות. וזה המעגל שבין אדם לבין עצמו. זה התיקון שבמעגל בין אדם עצמו. שלא, כפי שאמרתי, אם הוא לא מוקמניזיקין, שמצליח לתקן את הידיים, את הרגליים, את הפה, על מה שאתה חושב. נכון, התורה, האם התורה מצווה על מידות לתקן גם תכונות? לא תיסנה בלבביך. כלומר, כלומר את השנאה, תתקן את התכונה. התורה אומרת, לא תיסנה, זה לא בנזיקין, זה בן אדם, בן אדם לעצמו. זה לא במעגל שבין אדם לבין חברו. לא תיסנה, לא תיסנה בלבביך. אני רוצה שתתקן את המידה הפנימית הזאת, לא שבחוץ לא תיסנה אותו, בחוץ כן תיסנה וכו', אלא תקן את המידה הפנימית בלבביך. זה התורה המקפידה. כלומר, השנאה הופכת להיות תיקון בין האדם לבין עצמו, ולא תיקון שבין אדם לבין חברו, כן. אז אמנם, נו נקרא, נגרוף, זה אמנם בחולי הגוף, בריאות הגוף יכול להיות מלאכת הרפואות החקור עליו, למה הרמב״ם ניחוש אחד, למה הרמב״ם מתעניין במלאכת בחולי הגוף? כמו היה רופא, נכון, חקור עליו, כמו שחולי הגוף ידמו על הפסד, הוא כמו, שחולי הגוף ידמו על הפסד הרגשותיהם, במה שהוא מר, שהוא מתוק, מה שהוא מתוק, שהוא מר, ויצעירו הנאות בצורה בלתי נאות, ותחזק תאוותם ותכבה הנאתם בעניינים שאין הנאה בהם כלל הבריאים, אפשר יהיה שבהם צער, כחילת אפר ופחמים, הדברים העפוצים החמוצים מאוד, וכלצא באלו מן המזונות, אשר לא יתאבו להם הבריאים, אבל אם עשו אותם, מה הרמב"ם מתאר שלפעמים חולי גוף אוהבים כל מיני דברים מקולקלים? אני סיפור שהולך איתי, שני סיפורים הולכים איתי. סיפרתי לכם על בימות ייתן שכרו של הרב אליושיב זצ"ל, שבן דוד שלי, אם קיים, נמצא היום גר בבית וגן, והיה שרברב, היה מתקן. נתרכז אליי כולם. בן דודי היה... יש רב רב תיקן לרב אליושיב, הרב אליושיב עסוק עם אנשים, אז הוא הולך הביתה, ב-10 בלילה דופקים אצלו בדלת, ביתו של הרב אליושיב, אבא לא מוכן ללכת לישון עד שלא משלמים לך, כמה זה עלה? לא, לא צריך. הוא לא מוכן ללכת לישון, לא יעזור. הוא לא ילך לישון עד שלא ידע ששולם לך. שילמה, צלצלה על הבית, זה שזה, הרב אלישיב הלך לישון. זהו. וימותי, אותו בן דוד, שהוא היה ילד קטן, יליד מהשרים, הוא נולד במהשרים. הוא נולד לאותה, לדודה שלי, שהייתה דודה עיוורת. התעברה בגיל ילדות, היה רופא גרוע מאוד, עיוור באותו פרק, 20 ילדי מאה שערים התעברו באותו פרק מתרופות לא טובות שהוא נתן להם. שרפו להם את העיניים. היא הייתה אחת מהתינוקות האלה, בת 3, התעברה. אחר כך דוקטור טיכרו בא, הוא ואשתו, וניסו קצת להציל עוד את מה שאפשר היה להציל. אבל אתה לא, הייתה עיוורת מוחלטת. התחתנה עם אדם צולע. היה שמש של הרב קוק. אברום לייב. שמה של הרב קוק, בבניין הישן, מסתובב וזה, היה חבילה אותו, כן? והיא דוד שלי, כלומר, הבעל של דודתי, ממש דוד, היא הייתה אחות של אבא שלי, ממש, שיינה העיוורת, ככה קראו לה, שיינה זה יפה, שיינה העיוורת, והם היו נשואים ולא היו להם ילדים, והיא נסעה ללבנון, לביירות, לבד, ביידיש, ועברה תלאות, ניתוחים, לא עזר שום דבר. אחרי 10-11 שנה, הוא כבר רצה לגרש אותה, ואז יום אחד הוא פנה לרב קוק, אז גם הסבא שלי, קודם כל, את האבא שלי, של שיינה העיוורת, התחיל ללכת כל יום שישי ללכת לכותל, כדי להתפלל עליהם, והוא פנה לרב קוק ככה בטרוניה, אמר לו, אתה מתפלל על כולם, ועלי אתה לא מתפלל, 11 שנה ואין לי ילדים. אז הרב קוק ככה התעשת, אחרי זמן קצר, מה ואמר לו, חלמתי על כרם. כרם. זה מסורת משפחתית מהאגף החרדי של המשפחה הזו, של הבנים שלה. מי שסיפר לי את זה, זה היה בן שלה שנפטר לפני כמה שנים. מה? לא, כן. אז אחרי שנה, אחרי זמן קצר, היא הרתה וילדה תאומים בנים. עברה עוד שנה וחצי משהו, הרתה וילדה תאומים בנים. הרתה וילדה עוד בן אחד. מה זה כרם? 2 כנגד 2, ואחד יוצא זנב. 2 כנגד 2. זה מסורת משפחתית. ועוד פעם, זה לא מחסידי הרב קוק, והיה אותו אחד שלחם, שהבית הרב, היינו בבית הרב, היום, זהו, נגמרו המלחמות, היה דיני תורה ומשפטים וזה, הוא היה לוחם הראשי להגיד שזה לא שייך לישיבת מרכז הרב, זה לא שייך, הבן דוד הזה שלי, כן, אבל הוא בעצמו סיפר לי את זה בשם משפחה, שזה היה הרב קוק, שנקרא באמת דברי חכמים, ככה, זה מופלא ביותר, פעמיים בלי טיפולים כמובן, לא טיפולים, פעמיים תאומים. התאומים הראשונים נפטרו כבר שניהם, התאומים הבוגרים. אחד מהתאומים השניים גם הוא נפטר. היה לנו פעם תלמיד, אראל שטרסברג. כן, זוכרים את שמו, הוא מגיע לפה לחגים וזה, לאירועים, מגיע אראל שטרסברג. סבא שלו היה אחד מהתאומים השניים והוא נפטר. והתאום, אחד מהתאומים השניים, עדיין חי וקיים, יוסף קוראים לו, יוסקה ככה אנחנו קוראים לו, והוא גר הוא אותו אחד שסיפר את הסיפור על הרב אלישיב, והוא כשהוא היה ילד קטן, היה שובב, והיה זה העולם טפס, והיה מקלף סיד מהקירות, ממלא את הכיסים, ואוכל סיד. המשפחה שלו התנגדו, מה, איך עושים? תעשו אותו. אבל הוא היה שובב, אז הוא היה ממלא את הכיסים, אחר כך עולה על איזה צריח גבוה, שרק הוא יכול היה לטפס עליו, אף אחד לא העיז לטפס, שם יושב בנחת, אוכל את הסיד, גומר, יורד. למה הוא אכל סיד? חסר סידן? היה לו חסר סידן. תחזק על האתה מנהים שאין לנה במקרה, אפשר להיות במצר, כחילת אפר, פחמים, הדברים הערפוצים, כן? ואז היה סיד, לא סיד סינתטי. סיד, סיד, סיד כבוי, סיד שהיה, אם היה יורד על היד, היה אוכל את היד, אתם יודעים, הסיד זה, זה תבערה, זה המשנה במטומנין, באנטומנין, אנטומנין בסיד, סיד זה ריאקציה כימית, זה, 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 זה חומר כימי, זה חומצה בעצם, שורפת את הזה, זה בסיס אני חושב, לא חומצה, אבל לא חשוב, הוא גם שורף. אתם יודעים, יש חומצה ויש בסיס, אבל נדמה לי שסיד זה בסיס, אבל לא משנה, זה, זה צורב ממש, צורב את האור, זה גורם לקביעות. והוא היה אוכל סיד, כי היה חסר לו סידן, זהו. יש לו ציפור. כן, כן, הוא גר בבית וגן.
הוא שאכל סיד.
משתלם.
כן. הוא גר בין 80 פלוס פעם וזה, אבל חי, קם. טוב, אני פוגש אותו, אני מתפלל בבית וגן, אני פוגש אותו שם מתפלל, יש שם איזה שטיפלח של...
יש לו מפרצת של סיד?
ואז הוא השלים את כל החוסרים, כן. ויש סיפור עוד אחד על ילד קטן שהיה אוכל בצל, חצי קילו בצל כל יום, ואימא שלו נמאס לה ואסרה לה לאכול בצל, והוא מת. מסתבר שהיה לו אבן בכליות או במשהו, שהמיץ של הבצל היה מעכל את האבן הזאת, ואימא שלו לא נתנה לו, אז האבן גדלה והוא מת מזה. רמב״ם, אפשר שתהיה בעזר, וליד הפר, פחמים, דברים הפוצים וחמוצים מאוד, זהו, זה חולי הגופני, חולי הגופני. טוב, כן, אותם המזונות, כן, אז בעלי מידות הרעות, זה הרמב״ם, אבל הרווחתם שני סיפורים, שניים, שלושה, בסדר.